כן, יש לנו עוד חצי דקה. אני אחכה קצת. טוב, אנחנו היינו פסקה למדבט, תניא רשב"י אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכל העולם נתן לנו קיים על ידי ייסורים, ואלוהים תורה וארץ ישראל ועולם הבא. כן, אז התחלנו לראות כבר את הפסקה הזאת אתמול, יש מעלות שאין בטבע האדם לפי שורש יצירתו באשר הוא אדם להשיגן, זאת אומרת צריך להתאמץ, אבל זה עדיין בדברים שהם באופן פשוט מושגים לאדם בקלות יחסית. מכיוון שהן שוות לטבע, הן צריך איסורין כדי לזכות עליהן. אמנם לזכות למעלה שהיא לחוץ לטבע, ולמעלה מן הטבע, זאת אומרת, לא מה שכלול בטבע הפשוט של המציאות, אין כוחות הגוף שהם טבעים מוכנים לזה כי אם על ידי איסורין. זאת אומרת, מה איסורים עושים? האיסורים לא מחזקים את כוחות הגוף, אלא האיסורים גורמים, כמו שראינו, לעצמת הנפש והכניעה של הכוחות הגופניים. זאת אומרת, הכוחות הגופניים הם במלוא תוקפם, הם מונעים מהנפש להיות משוחררת ומסוגלת להשיג את ההשגות הנעלות יותר, מעל המדרגה הטבעית, הבסיסית. עניין הנבואה, שכשהייתה חלה, היו איברים מתפרקים, כמו שברמב"ם ביסודי התורה, כמו שהפסוקים מורים בדניאל, ועוד מקומות רבים. זאת אומרת, הרמב"ם כותב שכשהנבואה הייתה שורה על האדם, אז הוא היה נופל. אם זה היה קורה בהקיץ. ולכן בדרך כלל הנבואה הייתה צריכה את השינה. חוץ משה רבנו כמובן, אבל אצל הנביאים הרגילים, אם הנבואה הייתה שורה עליו כשהוא ער, אז הוא היה נופל. והסיבה לזה, בגלל שהגוף לא יכול להיות במלוא התוקף של החוזק שלו כשיש את ההשראה הנבואית.
אבל דברים מתפרקים כפשוטו?
לא, מתפרקים שכאן היד פה רגל שם. והכוונה היא... כמו אפילפסיה. כן, אבי היה נופל, האיברים כאילו לא מחזיקים מעמד, זאת אומרת, הגוף לא מחזיק מעמד. עכשיו, הסיבה לזה, זה בגלל שכשהגוף נמצא במלוא החוזק שלו, ההשראה הזאת היא בגלל שהיא השגה נפשית גבוהה, לא יכולה להיות כשהגוף נמצא בחוזק שלו. אז לכן הגוף היה כתוצאה מהעוצמות הנפשיות, הרוחניות, הגבוהות האלה, לא היה יכול להישאר במצב שלו. כן, וזה מה שהוא אומר, אין הגוף, והכל מפני שהנבואה היא מעלה עליונה חוץ לטבע, חוץ לטבע זה לא כוונה שהיא נס. אלא הכוונה היא לא המדרגה הרגילה של הנפש. אז לכן אין הגוף הטבעי מקבלה קים על ידי ייסורים, שיותש חילו וישבר. כן? התשה של הגוף כדי לאפשר את המעלה הנפשית הזאת. על כן, אלו השלוש מעלות, הן כולם למעלה מן הטבע. זאת אומרת, שלושת המעלות תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, אי אפשר להיות בעל נטייה חומרית, גופנית, רגילה, ולהצליח להשיג את העניינים האלה. ומצד שושתם, בעלי אדם מורכב משכל, גוף ונפש. כן, שכל זה הרוחני ביותר שנמצא באדם, הגוף, זה חומר, ונפש זה משהו באמצע, בין השכל לבין הגוף. זאת אומרת, הנפש היא... היא לא רוחנית כמו השכל, אבל היא גם לא חומרית כמו הגוף. ומצד שלושתם יוכל להיות לו מעלות שוות אל הטבע, שאפשר להשיג הישגים שהם במדרגה, שנקרא לה מדרגה טבעית, וגם יוכל להתרומם מעל חוקי הטבע בשלושתם. זאת אומרת, יש אפשרות להשיג השגות שמעל ההשגה הטבעית בשלושת התחומים האלה. וישראל לחינם הקדוש ברוך הוא שבשלושה אלה התעלו מעל ענייני הטבע. עם ישראל מסוגל להשיג מעלה שהיא מעל המעלה הטבעית בשלושת העניינים האלה, מצד השכל נתן להם התורה לרומם השלמת שכלם למעלה מכוח הטבע, זאת אומרת יש את ההשגות השכליות הרגילות כמו מדעים, זה חוכמה מדרגה רגילה, ותורה גורמת להתרוממות של השכל, זאת אומרת מעבר לחוכמה שהתורה כן כוללת, מעבר לזה יש בה קדושה, והקדושה היא בעצם מרוממת את השכל מעל המדרגה הרגילה הטבעית של השכל. זה הכוונה לרומם השלמת שכלם למעלה מכוח הטבע. ומצד הגוף, ארץ ישראל, שהיא ארץ גופנית, ומכל מקום יש בה קדושה, כוח קדושה סגולי למעלה מעניין הטבע. כן, ארץ ישראל היא לכאורה חומר, מה ההבדל החיצוני, החומרי, בין ארץ ישראל לבין מה שמחוץ לגבולות ארץ ישראל. אם אדם ילך דרומה, או ילך צפון אמרת ישראל, מה הוא יראה שם איזה חומרים אחרים, אז בפיזיקה והכימיה, והגיאולוגיה, כל המדעים האלה שחוקרים את טבע החומר, יגידו זה אותו חומר, אבל זה נכון, בחיצוניות זה אותו חומר, אבל בארץ ישראל עצמה יש קדושה. והקדושה של ארץ ישראל היא באמת דבר פלא, אבל זה פלא גדול, איך בכלל יש קדושה בחומר. אבל זה האמת. כך כתוב בתורה, שבארץ ישראל יש בה קדושה, ומה זה מה שארץ ישראל מאפשרת? היא מאפשרת את החיים בארץ הזאת, גם בהקשרים החומריים של החיים, הם יכולים לבוא לידי ביטוי מתוך קדושה. כלומר, הארץ, בגלל הקדושה שבה, מסייעת לחיים עליה, להיות חיים קדושים, מה שאין כן חוץ לארץ. זאת אומרת, זה מציאות אחרת מבחינת ה מושג הקדושה שלא קיים בחומר של חוץ לארץ. הוא קיים שם מכוח ארץ ישראל, אבל לא מכוח עצמו. כוח ההשפעות שיוצאות מארץ ישראל. בעולם הבא מצד הנפש. עולם הבא זה הנפש לזכות למעלה עליונה גבוהה מן הטבע. על כן כולם לא ניתנו קים על ידי יסורים. כן, מה זה עולם הבא? עולם הבא זה הסדר העליון האידיאלי של החיים. אנחנו חיים בעולם הזה. העולם הזה זה העולם המוכר לנו, ככה קוראים לו הזה, הזה שהוא לפנינו, והמדרגה שיש בעולם הזה היא מדרגה שהיא מושפעת מן החומר. זאת אומרת, החומריות היא דומיננטית במדרגת העולם הזה, החומריות המגושמת, ולכן גם היא מגבילה את ההישגים הנפשיים, את ההישגים הרוחניים. בגלל שכל הנפשיות מצויה במרחב החומר המוגבל הזה, שהוא דומיננטי ושולט במדרגת העולם הזה. מה שאין כן, עולם הבא זה סדר עליון, עולם זה סדר של פרטים. אז עולם הבא זה הסדר העליון, האידיאלי של הפרטים, שבו החומר שאנחנו מכירים אותו היום נמצא במצב מזוכח הרבה יותר, וגם הנפש נמצא במצב הרבה הרבה יותר עליון, ולכן אנחנו רואים את המדרגה הזאת שנקראת עולם הבא, זו מדרגה שהיא למעלה מן הטבע, מן הטבע המוכר לנו, הטבע המגושם שאנחנו מכירים אותו פה, את הגוף, את טבע הנפש המושפעת מהגוף. הקיצור, אנחנו אומרים שיסורים מקדמים את האדם בשלושת העניינים האלה שאמרנו, יש בה את ההפסקה של הפעילות החומרית, יש בה ייסורים, גם כן, לא הפסקה גמורה, אבל לפחות הפסקה חלקית של הפעולה של האדם בהתעסקות בחומר, יש בה את השחרור של הנפש מהכבלים של הגוף, ויש בה את השינויים התודעתיים. עכשיו, בשביל להשיג את שלושת העניינים האלה, צריך את המאמצים האלה, שכוללים גם עד כדי כך את הסבל הזה, שמגיע עד לכדי ייסורים. למד ג' מאוד. כן.
בהקשר לארץ ישראל שיש בה קדושה, יכול להיות שגם מתישהו המדע יגיע לזה שיש קדושה בתוך החלקיקים של האדמה של ארץ ישראל?
לא, המדע כל זמן שהוא יקביל את עצמו לעולם החומר הוא לא יגיע לשום דבר בהקשרים האלה, וטוב שכך. הוא יקביל את עצמו, המדע יגביל את עצמו לעסוק בדברים שנקלטים בחושים. קדושה לא נקלטת בחושים.
עכשיו זה מתחיל להשתנות, דבר. תורת הקוונטים.
לא משנה, גם שם. זה רק בגלל שזה תיאוריה שמסבירה איזה שהם אירועים שנקלטים בחושים. תמיד זה ככה. בכלל, כל התיאוריות שאף אחד לא ראה מה בסופו של דבר המציאות, רק זה תיאוריה שהיא הסבר של השכל לאיזה מין תופעה, אז לא ראו אותה את הדבר עצמו, ראו את התוצאות ממנו, אבל בלי שיראו את התוצאות ממנו לא יגדירו את זה כמדע. כן, אף אחד בעולם לא ראה אטום, אי אפשר לראות אטום. וכולם מדברים על זה שהחומר עשוי מאטומים. למה? זה נקרא תיאוריה אטומית. כי יש תופעות טבעיות שנקלטו בחושים שלנו, שאין להם הסבר בינתיים חוץ מאשר להבין שהחומר מורכב מחלקיקים שנקראים אטומים. או לא שמשורה את האטומים. אפילו זה. זה נראה לנו כאילו מובן מעילה ומשהו שפשוט שהוא יהיה ומשהו שהוא נפוץ. אפילו זה הוא בעצם תיאוריה. תיאוריה שהיא אבל מתייחסת לניסיון. אין פשר לתופעה שמצאו אותה בלי שבינתיים אין פשר בלי התיאוריה האטומית. ככה יש הרבה דברים. אבל זה תמיד, תמיד יצריך איזושהי תופעה חומרית שנקלטת בחושים, שלשם ההסבר של מה שעומד מאחריה, אנחנו נדרשים לתיאוריה. כן, עכשיו, סתרי תורה, או קדושה, או כל, לא נקלטים בחושים הרגילים של האדם. הם השגה אמיתית, שהיא באה מהיכולות של האדם, מעבר להשגות החושים, היכולות רוחניות שקיימות באדם. צריך לפתח את היכולות הרוחניות האלה, ואז יש יכולת להשיג את זה. האנשים היחידים בעולם שיכולים לפתח, שיש להם בכלל את היכולות האלה, ויכולים לפתח אותם, זה ישראלים. בני ישראל. מי שהם בני ישראל, יש להם את היכולות האלה. הגויים אין להם את היכולות האלה. זה סוג מסוים של יכולות. למד ג' תני תנא קמא דרבי יוחנן. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים וקובר את בניו בוחלין לו על כל עוונותיו. פה יש לנו גם שלושה דברים. עיסוק בתורה, גמילות חסדים והשם ירחם. אם אדם מתייסר באיסורים האלה של שיקול בנים, בוחלין לו על כל עוונותיו. המעשים מתחלקים בכלל לשלוש מערכות, לשלמות וכן לחיסרון. זאת אומרת, המעשים שאנחנו עושים, כשאנחנו מדברים על מעשה שפועל דבר של תיקון, או להפך, מעשה שמקלקל, אנחנו מתייחסים לשלושה עניינים. לשכל, למעשה והרגש. כן, מעשה זה הכוונה הגוף. השכל, הגוף והרגש. כן, זה כמו שדיברנו מקודם, שכל, גוף ונפש. שבשלושתם יתאחל מעשים טובים ורעים. זאת אומרת, יש מצב שהאדם יש לו שיבושים בדעת, זה קלקול בשכל, או להפך, כמובן, השגות אמיתיות. המעשים זה פעולות שאדם עושה בעזרת גופו, יש כאלו חיוביות, יש כאלו שליליות, והרגש, ההרגשות של האדם. האדם יכול לסנוע את מה שצריך לאהוב ולאהוב את מה שצריך לסנוע. כן, כל זה שיבושים שקשורים לעולם הרגש של האדם. לרצות משהו שהוא לא טוב, לא לרצות משהו שהוא כן טוב. וכמובן, יש את הדברים החיוביים. והנה לעומת חצי השכל, כלומר, כאשר יש שיבושים שנמצאים בשכל של האדם, יחופר בעסק התורה. כן, זאת אומרת, זה מתכפר לאדם על ידי עסק התורה, חטא המעשים בגמילות חסדים, כן, כי מה זה גמילות חסדים בגופו? זה שאדם פועל בגוף, לעשות טוב לאנשים אחרים. החטא הרגש הם קשים להתכפר. אבל החטאים שקשורים להרגשות של אדם, לרצונות שלו, להרגשות שלו, לעולם של הרגשות, זה דבר שקשה להתכפר, כי גדר התשובה והתיקון הוא להוסיף ביתר שאת על מה שחסר מקודם. כלומר, מה זה תשובה? התשובה זה בעצם השלמת החיסרון. בכל תחום בחיים שיש לנו חיסרון, ואנחנו פועלים להשלים אותו, זה תשובה. כמו שהרב כותב בתחילת ספר אורות התשובה, שהתשובה יש לה שלוש מערכות, התשובה הטבעית, התשובה האמונית והתשובה השכלית. אז בתשובה הטבעית הוא מדבר על זה שכשאדם יש לו חולי בגוף, או שיש לו איזשהו איזה מין, מין אפילו תפקודים פשוטים של הגוף שצריך לתפעל אותם, זה בעצם התשובה שנוגעת לתיקון הגוף. ויש לנו תשובה שנוגעת לדברים שכליים, כלומר זה שאדם לומד את הדברים הנכונים ויישר את השכל, מברר את האמת. כן, אז זה באופן כללי תשובה. ואם יש למות החוכמה, יוכל להוסיף יותר, ברגילו וחיובה ומצומצם, חזל, רגיל לקרוא דף אחד, לקרוא שני דפים, וכן המעשים, הרבה מצדקה, מעשים טובים מרובים. זאת אומרת, בענייני השכל ובענייני המעשים, יש לנו אפשרות פשוטה, צריך להתאמץ, אבל יש לנו אפשרות פשוטה יחסית לגרום שם עניין של תוספת. אבל ההרגש, כשם שהוא טוב וחויה במידתו, כך יותר במידתו, אינו מעלה או שלמות כלל ועלול להזיק. כן, זאת אומרת, בעולם של ההרגשות, של הרצונות, פה האיזון הנכון הוא לא דבר שהוא כל כך פשוט. זאת אומרת, הפרזה לכל כיוון היא בעייתית, והאיזון הוא לא דבר שהוא פשוט להשיג אותו. על כן, אין תקנה בהרבות בהרגש אפילו לטוב. ונתן דוגמה, נניח, אדם שאוהב את הבריות, זה דבר טוב, אבל אם נניח שאדם יפריז באהבת הבריות ולא יעשה חשבון בין טובים לרשעים, אז פה יש הפרזה שהיא קלקול, או נניח, בעוצמת אהבת הבריות שלו, גם כלפי האנשים הראויים לאהבה, יהיה מצידו כל מיני ביטויים וכל דברים שהם כבר מופרזים, לא מתאימים. אז זה כמובן דבר שלילי, אבל אף יש רגע שאהבה הוא רגש חיובי בעיקרון, אבל ההפרזה פה היא בעייתית. על כן יחופר במיטת בנים לא עלינו, שהוא צער הרגשי היותר עצום, לא עלינו. כן, זאת אומרת, הצער הזה על מיטת בנים צאצאים, זה הצער הכי הכי גדול שיכול להיות לאדם, עלי האדמות. אמנם אם יסכים בלבבו שתהיה כל הרגשתו באהבת בניו רק למען כבוד שמו יתברך, נראה שהוא כפרה הגונה לעוונות ההרגש, ועל זה נאמר, וחיית ורבית. כן, זאת אומרת, מה הכוונה? מה זה שכל הרגשתו באהבת בניו רק למען כבוד שמו יתברך? האהבה של האדם כלפי הצאצאים שלו היא דבר טבעי. הוא קיים בטבע הנפש, ובאופן פשוט התפקיד של הדבר הזה, למה הקדוש ברוך הוא שתל אהבה גדולה של האדם כלפי הצאצאים שלו, זה כדי שהוא ידאג להם. כן, כך באופן פשוט. ויותר מזה, אנחנו יודעים שהאדם גם אוהב את עצמו, לא במובן אגואיסטי, אבל הכוונה קשור לעצמו. אדם אוהב את עצמו, זה הבריאות הנפשית. שוב, לא באגואיזם שזה בא על חשבון אחרים, או זה הפרזה בזה. כשזה במינון הנכון, זה דבר ראוי. אם אדם יגיד לנו, אני לא אוהב את עצמי, נכון? זה בעייתי, נגיד, תשמע, יש פה איזה משהו, זה לא יכול להיות. אתה חייב לתקן פה משהו, יש פה בעיה. והאהבה שלו כלפי עצמו, עוד יותר גדולה מהאהבה שלו כלפי הצאצאים שלו. כן, מבחינת העומק שלה והשרשה שלה בנפש, כי זה הכי קרוב, אדם קרוב אצל עצמו. עכשיו, כמו שבאהבה כלפי עצמו, למה כזאת הוא נתן בנו אהבה כלפי עצמנו? כדי שנדאג לעצמנו. אם אדם לא אהב את עצמו, אז הוא יזניח את המציאות של עצמו, והקדוש ברוך הוא שרוצה בטובת בריאותיו, אז לכן יצר בנו את אהבה כלפי עצמנו, כדי שנהיה משכללים. מקיימים, משחררים את עצמנו, כך גם יש אהבה גדולה כלפי הצאצאים, כדי שהאדם ידאג לצאצאים שלו. עכשיו, האהבה הזאת כלפי הצאצאים, אפשר לתרגם אותה למושגים אגואיסטיים. זאת אומרת, הוא, בגלל שהוא על ידי זה, הוא חש שיש לו יותר, יותר כוח, או מתפאר בזה, וזה דבר שבעצם חוזר אליו. זה לא למען כבוד שמו. למען כבוד השם, זה הכוונה לתפוס את זה כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא נטע בי את רגש האהבה הזה כלפי הצאצאים שלי, לא כדי שאני יהיה לי כיף או אני יודע בדיוק זה יחזור אליי, אלא כדי שאני אדאג להם, ידאג להם מצד האמת, זאת אומרת להיות, כן, להביא אותם למצב שהוא העניין שלהם. ומה העניין שלהם? זה על פי מה שלבראו עליו, על פי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם, לשם לתעל את האהבה הזאת. וכשאדם, כן, פועל באופן כזה, ולשם הוא מכוון את אהבתו לצאצאה, ולא איזה מין אהבה אגואיסטית כזאת שמתפשטת עד לכדי שהוא כביכול מנחס את הילדים שלו אליו, אל עצמו, אהבה כזאת היא אהבה שיש בה בכדי לתקן את העניינים של אבונות הרגש. כן, וזה בעצם המושג הזה של מיטת הבנים. מיטת הבנים זה מצב של צער מאוד מאוד גדול על חסרון הצאצאים המאוד אהובים אצלו. כן, והמצב הזה יכול להביא את האדם למחשבה, הרי כרגע הצאצאים, כן, מי שמת לו, אז הוא כרגע לא חלק מהחיים שלו. אבל יכול להביא את האדם לתובנות האלה, שבאמת הקשר האמיתי שלו לבנים הוא מתוך הצורך לטובתם, לדאוג לטובתם האמיתית, כן, בוא נוסיף גם את זה. וזה מין מחשבות כאלו שיכולות לנתב את הרגש הזה בצורה חיובית, ש... לצערנו, הרבה פעמים, דרך כל מיני ייסורים, וגם ייסורים מאוד מאוד קשים, אנחנו מגיעים לתובנות האמיתיות האלה. אז זה מה שחז"ל התכוונו פה, בייסורים מהסוג הזה, בשביל השלמות הנפשית, השלמות הרגשית. טוב, אנחנו נעצור כאן.